שלום וברכה לכולם. מנועם אדוני אלוהינו עלינו, מעשה ידינו כוננה עלינו ומעשה ידינו כוננהו. אנחנו נמצאים בספר פלא יועץ בנושא שנקרא אהבת איש ואישה. עד עכשיו הרב דיבר בעניין תפקידו של האיש, איך לאהוב את אשתו, איך לכבד את אשתו, איך לדאוג לכל צרכיה. דיברנו על זה כמה וכמה שיעורים. עכשיו הגענו לחלק השני, תפקידה של האישה בכל העניין הזה. כמה, איך היא צריכה להתנהג, מה הדרך הנכונה שלה בהנהגה מול בעלה, כל ההתנהלות מולו, כל ההתנהלות כלפיו. אז היום נתחיל בעזרת השם כמה וכמה שיעורים גם בנושא הזה. פותח הרב את דבריו וכותב, וביותר יגדל החיוב על האישה לאהוב את בעלה ולכבדו כמלך בגדוד, ולירא ממנו ולמלות חפצו ורצונו בכל כוחה. אומר הרב, אישה תפקידה לכבד את בעלה כאילו כמו מלך. יש גדוד של צבא, המלך בראשם, לא חייב להיות בראשם בחזית, אבל הוא קובע, הוא שולט, כולם, מה שהמלך אומר, ככה אישה צריכה לכבד את בעלה, להתייחס אליו כאילו הוא מלך. זה לא הכוונה שהוא מלך לעומתה, שהוא שולט עליה וקובע עליה את הדברים, לא זה העניין, אלא הכוונה שהוא מלך בהנהגה של הבית. הוא מנהיג את הבית, הוא מוליך את הבית, הוא מלך של המשפחה מול מה שקורה בחוץ. הוא מנהל את הדברים מול כל הסובבים מסביב. ומי שמכבדת את בעלה ועושה אותו כמו מלך, מה היא? היא המלכה. היא המלכה. אשתו של המלך זו מלכה. אפילו שהמלך הוא זה שנבחר, או זה שכבש, וכל הכבוד והתהילה מגיעים אליו, אבל אשתו היא המלכה, מקבלת כבוד לא פחות ממנו. מאוד מאוד מכבדים אותה. על מה? יכול להיות שהיא לא עשתה כלום, אין לה לא תעוזה, ואולי אפילו לא חוכמה. כל הדברים שהמלך בגללם זכה להיות מלך, הגיע לדרגה הזאת, אולי יש לאשתו אותם ואולי לא. בין כך ובין כך היא המלכה. תמיד היא יושבת בראש מול בעלה ומוסגר בלי שאף אחד ישמע. המון המון דברים המלך עושה רק בגלל שהוא יודע שזה מה שהיא רוצה. אז את רוצה להיות מלכה? זה התפקיד, זה הדרך. תעשי אותו מלך, ממילא את כבר מלכה. אומר הרב, ולמלות חפצו ורצונו בכל כוחה. יש שעות שלא נוח עכשיו לעשות מה שהבעל רוצה. אני יודעת שהוא רוצה את זה, אני יודעת שהוא אוהב את זה, אני יודעת שזה עושה לו טוב, אבל זה לא נוח לי עכשיו. זה מצב שכרגע לא קל לי לעשות מה שהוא רוצה. אני יודע, נכון. ובכל זאת, תפקידך להשתדל כמה שאפשר, עד כמה שאת יכולה, לא להגיע כמובן למצבים של גורמים אחר כך בעיות, ממש לא, אני לא מדבר על דבר כזה, אבל אז אני עד את עייפה, אז מה? אז הוא צריך איזה משהו, ואני בכוונה לא נכנס לאיזה דברים הוא צריך, מכל מיני כיוונים של דברים, לא נכנס כרגע לפרטים. את יודעת שזה מה שהוא רוצה, את מבינה, קשה לך, אין לך כוח, הראש שלך לא במקום, עייפה, חלשה, בלי מצב רוח. תתעלי מעל עצמך. תדאגי שתעשית מה שהוא צריך. מותר לגרום לזה שהוא יבין שזה קשה לך ובכל זאת את עושה, זה בסדר. זאת אומרת, זה צריך להיות במינון מסוים. זאת אומרת, מצד אחד, שהבא לא הרגיש, טוב, אשתי עשתה לי טובה, זרקה את עצמה לעשות מה שאני רוצה, ואז כל האפקט של הדבר שהוא רוצה לא משיגים את האפקט הנכון, לא מגיעים לתוצאה הטובה. אבל מצד שני צריך לדעת שהוא ידע, שהוא ירגיש שאת משקיעה בשבילו, שאת מתאמצת עבורו. זה לא עכשיו כמו יום רגיל שעושה מה שהוא רוצה, כי זה נורמלי, רגיל וטבעי. לא, היה לי קשה, אולי יותר נכון לעשות את זה אחר כך, אחרי מה שנעשה וכל מה שצריך, לספר לו אחר כך, אתה יודע, עברתי היום מאוד, יום מאוד לוקל, הייתי מאוד עייפה, אבל אתה רצית, אין, אמרתי, אני מזיזה כל מה, התאמצתי מאוד למלות את רצונך, רצה לטייל איתה, רצה שתכין לו ארוחה טובה, רצה דברים אחרים, התאמצתי מאוד אחר כך למלות רצונו, ואני עושה את זה בשמחה, לא שיחשוב שאת עכשיו מנגנת לו, אני עושה את זה בשמחה כי אני אוהבת אותך, ואני רוצה שיהיה לך טוב, ואני אעשה כל מה שאני יכולה בשביל זה. ככה מרוויחים פעמיים. הבעל קיבל את מה שהוא צריך, את מה שהוא רוצה, והאישה מקבלת אצלו נקודות זכות. הנה, היה לה קשה. קודם כל, היא לא אמרה שקשה לה כדי לנסות להעני אותי, כי היא מספרת לי את זה אחרי. היא לא רצתה עכשיו לנגן לי על הרגשות, לא. היא נתנה לי את מה שאני צריך בצורה הכי טובה, ואחר כך אני נודע לי ממנה שהיא התאמצה מאוד בשביל הדבר הזה. כמה לקולות זכות זה נותן לאישה מול בעלה? וצריכים להבין שגם אם זה לא בדיוק ככה והוא לא יודע להעריך את זה, יש מצבים שפשוט אסור למנוע ממנו כל מיני דברים. לכן כל עוד שאת יכולה, כל עוד שזה אפשרי מבחינתך, אל תוותרי. תעשי מה שבעלך רוצה, צריך, זקוק, יועיל לו, בכל כוחה, כמו שהרב אומר. בכל מגמתה, ממשיך הרב וכותב, בכל מגמתה ודעתה צריכה להיות, להשתדל לרדת לסוף דעת בעלה ולדעת מה חפצו. לפעמים הכוונה להבין ממש מה הבעל רוצה, ולפעמים לקלוט שזה הרצון שלו, זה החפץ שלו, ולהפנים שאפילו שאני לא מבינה, אפילו שאני לא מסוגלת להכיל, לא להכיל, לא מסוגלת להבין את זה, זה למעלה מבינתי, לא מתקבל לי על הדעת, לא מובן לי, אבל אני יודעת שזה מה שהוא רוצה, או שהוא אומר את זה בפירוש, או שהוא רומז את הדברים ומבינים לבסוף שזה מאוד היה חשוב לו, זה מאוד עשה לו טוב. אז עושים את חפצו ורצונו של הבעל, גם אם השכל שלנו לא קולט את זה, אנחנו לא מבינות למה, אני לא מבינה למה בעלי צריך כזה דבר, מה זה כל כך חשוב לו, מה זה עושה לו. צריכים לדעת דבר שורשי בכל העניין הזה של בן אדם לחבר. זה נכון בצדקה, זה נכון בחסד, זה נכון בכל ההתנהלות מול אדם אחר. ישנה טעות רווחת שאדם חושב שטובות שהוא עושה לאחרים הן תלויות בהבנה שלו. אני מבין שזו טובה חשובה לפלוני, אני אעשה אותה למענו. דבר כזה זה לא טוב בשבילו, או הוא לא צריך את זה, זה מיותר שהוא מבקש את זה, אני לא מוכן להשקיע בשבילו. זו החשיבה הטבעית והרגילה של בני אדם. אתה אומר, למה שאני אתאמץ ויעשה דברים, ישקיע כסף, ישקיע כוח, ישקיע זמן, בדברים שהם, לדעתי, הם מיותרים לגמרי. זו המחשבה. אבל צריכים לדעת, אחים יקרים, שזו מחשבה שהיא טעות גמורה לחלוטין. חסד פירושו. לעשות לאדם השני מה שהוא מרגיש שהוא צריך. מה שהוא חושב שיעזור לו, לא מה שאני חושב ונראה לי שמתאים לו או לא מתאים לו, לא מה שטוב בשבילו מה שהוא מרגיש שטוב לו, זה מה שאנחנו אמורים להעניק לו. אני לא מדבר על מקרים חריגים שאדם הוא שוטה, טיפש, עושה טעויות, רוצה דברים שהם הרס בשבילו. לא מדבר, אדם יגיד לך, אני בשבילי הטוב לעשן סמים, אז תיתן לי כסף לזה. או לעשן סיגריות או כל מיני דברים אחרים. אני לא מדבר על דברים כאלה. אבל כל מיני רצונות שאתה חושב לעצמך, איזה מיותר, מה הדרישות האלה, מה הבקשות האלה, מה הרצונות האלה, שיתעלם מעל עצמו, מה הוא צריך את הדברים האלה? לא, 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 זה לא נכון. ואל תחשבו שאני אומר את הדברים מחוכמתי, ממחשבותיי, לא. אלו דברי חז"ל מפורשים בגמרא במסכת כתובות בדף ס"ז עמוד ב'. מספרת שם הגמרא שני סיפורים שכל אחד מהם מלמד בצורה הכי חזקה שיכולה להיות עד כמה העניין הזה הוא לא נמדד לפי הנותן אלא אך ורק לפי המקבל. מספרת שם הגמרא סיפור על אחד מגדולי האמוראים, נקרא שמו רבה. רבה בא אליו יום אחד עני, זה נקרא עני בן טובים. מה זה עני בן טובים? זה אדם שבעברו היה עמיד, עשיר, עמיד, מסודר כלכלית. והתהפך עליו הגורל, הגיע למצב לא פשוט. הגיע למצב שהוא נזקק לבריות. זה הרבה יותר קשה ממי שמלכתחילה נולד לתוך העוני, נולד לתוך הדלות, לתוך הנזקקות. הוא ככה חי את זה, הוא לא מתבייש בזה מדי. קל לו הרבה יותר. לא שקל באמת, קשה תמיד, אבל יחסית הרבה יותר קל. אדם שהיה רגיל להיות מהנותנים ולא מהמקבלים, או לפחות לא להיות נזקק לאף אחד, אני מסודר לעצמי, מה שאני רוצה יש לי. ובשפע, ופתאום מתהפך עליו הגלגל, ולא רק שהוא לא יכול לעזור לאחרים, לא רק שהוא לא יכול להרשות לעצמו כל דבר, אלא אפילו דברים מינימליים, אין לו. איזה קושי, איזה סבל. הציפיות שלו הם בעננים, והיכולות שלו הם בתהום. נורא ואיום. הוא פונה לרבה, אומר לו, כבוד הרב, אם הרב יכול להביא לי ארוחה לאכול. שאל אותו רבה, מה אתה רגיל לאכול? אמר, אולי אני יכול ככה לארגן לו, איזה ארוחה שהוא אוהב? לא הכינו משהו שהוא לא אוהב, איזה ארוחה שהוא סוג מאכל שהוא לא אוהב אותו. אז זה פחות זה, הוא יאכל כי הוא רעי מסכן, אבל אני רוצה להיות יותר נחמד, לתת לו מה שהוא אוהב. אותו עני, בלי להתבלבל, אומר לו, אני רגיל לאכול תרנגולת פתומה ויין ישן. תראו מה זה? תרנגולת פתומה ככה איזה... תרנגולת שמנה, מפותמת. ככה ארוחה של עשירים. ויין ישן. מי מביא לארוחה שלו יין ישן? ככה משהו רציני הבן אדם רוצה. אמר לו, אבא, תגיד לי, אתה לא חושב שאתה מטריח על הבריות שאתה דורש מהן כאלו ארוחות? ואותו אדם, בלי להתבלבל, אומר לו, כבוד הרב, מחילה, אני לא אוכל מהבני אדם, אני אוכל מהקדוש ברוך הוא. הוא זה שדואג לי לאוכל. אני לא מטריח אף אחד. לא עברו דקות מועטות, אולי אפילו ממש באותם רגעים. נוקשת על ביתו של רבה, נקישות שומעים בבית. רבה הולך לפתוח את הדלת, הוא רואה את אחותו. 13 שנה לא ביקרה אותו, זה לא כמו בימינו שאפשר לעבור מעיר לעיר, מארץ לארץ בשעות, בזמן קצר. אין הרבה בעיה לבקר, מבקרים הרבה, ואם לא ביקור פיזי, אז טלפונים, דברי. כנראה אתה גר בעיר אחרת. לבוא מעיר לעיר זה... בא לבקר את אח של הרבה, 13 שנה עברו מהביקור הקודם. כיוון שהיא באה לבקר, אז הביאה איתה איזה משהו. מה היא הביאה איתה? לא פחות ולא יותר. צלחת עם תרנגולת פתומה ובקבוק יין ישן. רבה אמר לעצמו, מה זה הסיפור הזה? עכשיו ביקש ממני העני ארוחה כזאת, ובמפתיע אחותי לא תכננה לבוא, לא כלום, פית לא תוכנן שהיא תבוא, לא שום דבר, פתאום היא מגיעה עם אותה ארוחה. אומר רבה לעצמו, זה סימן משמיים שאני צריך לדאוג לעני למה שהוא רוצה, למה שהוא רגיל. אמר לו רבה לאותו עני, אני מבקש מחילה שדיברתי לך ככה, הנה בבקשה, הנה ארוחה, קח לך תרנגולת פתומה ויין ישן. זה סיפור אחד. סיפור שני, מספרת שם הגמרא לפני כן על הלל הזקן שהיה נשיא ישראל. הלל הזקן היה אדם עני, כל ימיו בעניות, עד שהוא נהיה נשיא ישראל, ואז הכל היה בסדר, ברוך השם. כל ימיו בעניות, הוא רגיל לדוחק, רגיל לעניות, בקושי מתפרנס. פרנסה היומית שלו מתחלקת, חלק לשומר בית המדרש לשלם לו, שיהיה יוכל ללכת ללמוד תורה, וחלק לפרנסת ביתו, הכל בצמצום רב. והנה, כשהוא כבר נהיה נשיא ישראל, הכל מסודר, ברוך השם, הגיע אליו עני בן טובים, אותו סיפור. עני שהיה עשיר, והוא כנראה היה עשיר מופלג ברמות הרבה יותר גבוהות מהעשיר שהזכרנו קודם. ומה לעשות? נפל למטה, 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 עד שנעשה עני מרוד. הבן אדם הזה היה רגיל, כשהוא היה עשיר, לרכב על סוס, ושמישהו מוליך אותו על הסוס, כמו המן ומרדכי, והרכיבו על הסוס וקראו לפניו, ככה יעשה לאיש אשר המלך חפץ ביקרו, יוליך אותו מישהו חשוב, ככה היה שמה, ואותו בן אדם ככה היה רגיל, הוא על הסוס ומישהו ככה מוליך את הסוס, זה הכבוד שלו. הלל הזקן הבין שזה המצב, זה מה שהבן אדם היה רגיל. הוא דאג לאותו אדם שיהיה לו סוס ויהיה אדם שמוליך אותו בסוס, כדי שהוא ירגיש כמו מה שהוא הרגיש אז. פעם אחת לא מצא הלל מישהו שיוליך את אותו אחד. הלל הזקן, נשיא ישראל בעצמו, הוליך את אותו אחד מרחק מאוד מאוד גדול, העיקר שהוא ירגיש בנוח, ירגיש טוב. עכשיו בואו נחשוב על שני הסיפורים האלו. האם מה שטען רבה זה לא טענה נכונה? מה אתה מטריח את האנשים? בקיצור, תמציא את הדברים, תתרגל למצב שלך. כשהיית יכול, תפדל, תהנה מה שאתה רוצה. אבל עכשיו, זה לא המצב. תראה איפה אתה נמצא. אתה לא יכול בעצמך לממן את זה. אתה מבקש ומצפה מאנשים שיביאו לך כאלו ארוחות. זו דרישה מדי מאוד מאוד גבוהה. תתעשת על עצמך, תשנה פיוז, תחליף כרטיס, תבין איפה אתה נמצא, תבין מה המעמד שלך, ותחיה חיים לפי המצב הזה. אם יקרה נס, תחזור למעמדך הראשון, עד רבה, תחזור לארוחות, הדשנות, לכל הדברים. טענה צודקת ביותר. אבל בורא עולם הראה לרבה שזה לא נכון. אלא לרבה, אתה לא צודק. הבן אדם היה רגיל לזה, זה החיים שלו בשבילו. תרנגולת פתומה ויין ישן, זה לחם ומים. בלי זה יש לו מועקה בלב, רע לו. לא טוב לו. הוא סובל מזה. זה לא פינוקים ותענוגים בשבילו. זה מינימום. זה צורך בסיסי בשבילו. אותו הדבר בסיפור של הלל. הלל נשיא ישראל היה עני מרוד. הוא מבין בכלל במושגים האלה שבן אדם צריך שיהיה לו סוס לרכב עליו, מקסימום חמור כדי לעבור ממקום למקום, מקסימום של המקסימום, סוס כדי להזדרז להגיע הרבה יותר מהר, חמור הולך הרבה יותר לאט, נגיד, אבל שמישהו יוליך מכובדות כזאת, מה המושגים האלה? הלל במוחו, בליבו, בוודאי לא קולט מה המושגים האלה בכלל. מה הקשר? מה השייכות? מי צריך את זה? אדם משעמם לו, יש לו כסף מיותר, מחפש איך לבזבז? בסדר, תביא לעצמך בן אדם שיוליך אותך, ואם אתה רוצה עוד כל מיני תוספות, אין בעיה. אבל שידאגו לך הציבור לדבר כזה? בוודאי זה רחוק, רחוק, רחוק ממחשבתו ודעתו של הלל הזקן. אבל הגדול, כאן בא אבל הגדול, הלל הזקן מבין שהוא לא אמור להבין, מפנים שהוא לא אמור לקבל, יודע את נפש האדם, הוא מעמיק ומבין שאם הבן אדם הזה זקוק, רגיל לדבר מסוים, כל עוד שזה לא יהיה לו, הוא לא יהיה רגוע. הוא יהיה מאוכזב, הוא יאכל את הנפש שלו, הוא יאכל את עצמו מרוב צער וכאב. אומר הלל הזקן, אני אשקיע בו כסף. תגיד, אבל את הכסף הזה, תן לאנשים מסכנים שאין להם מה לאכול. צריך לשקול איך בדיוק עושים עם זה, אבל זה לא פחות, זה לא תגיד, הוא אומר לו מה לאכול, ניתן לו מה לאכול, והוא שיחכה אם יישאר כסף, לא, גם זה חשוב לא פחות. זה מה שהבן אדם צריך, זה מה שהוא זקוק, הוא לא יכול בלי זה, זה בשבילו אוויר לנשימה. אז אני אדאג לכסף, שיהיה לו סוס, ואם יש שיוליך אותו. ואם גם זה לא יעזור, ופעם אחת אני לא אמצא את המישהו הזה, אני לא אגיד לנו פעם אחת לא נורא, לא. אני בכבודי ובעצמי אבוא ואעשה את הפעולה הבזויה הזאת לנשיא ישראל בוודאי. ובלבד שהבן אדם יהיה רגוע, יקבל את שלו, יקבל את מה שהוא צריך. זה נכון בצדקה, זה נכון בחסדים, ובוודאי ובוודאי בקשר בין איש לאישה. נכון, מה שבעלך רוצה, זקוק וצריך, זה לא תמיד מובן לך בשכל, זה לא תמיד מתחבר אצלך. מה הקשר שהוא רוצה א', רוצה ב'? שיעור הבא טיפה נרחיב יותר, קצת לפרטים נרד, מה בדיוק, באיזה דברים מדובר, שתדל מה שאפשר בלי להיכנס למקומות לא הכי ראויים, כמה שאפשר בעזרת השם. אבל בינתיים תביני אישה יקרה, בעלך זה מה שהוא רוצה, בעלך זה מה שהוא צריך, בעלך זה מה שיעשה לו טוב, בעלך אם לא יהיה את זה יהיה לו מאוד רע. במוסגר אני אומר שלא תחשבי שזה רק בעלך, זה רוב ככל הבעלים הגברים בעולם. לא משנה יהודים, גויים, דתיים, חילונים, לא משנה כלום. זה טבע הטבעים שבורא עולם הטביע בכל הגברים. יש תמיד חריגים לכאן ולכאן, לא ניכנס אליהם, אבל זה טבע. אל תחשיבי, וואי, בעלי הזה, איזה דרישות יש לו? מה זה? איפה נפלתי? מה זה הדבר הזה? תדעי שזה לא רק הוא, את יכולה להיות רגוע, זה לא רק הוא, זה עוד רבים רבים, אם לא רובם ככולם. אבל תביני, תביני, זה מה שהוא רוצה, זה מה שהוא זקוק, צריך, זה מה שיעשה לו טוב, ואם לא ההפך. ולכן תפקידך המוסרי, לא מעל ומעבר למוסריות, זה המוסריות, זה החסד, זה העזרה, זה התפקיד. למלא לבעלך את הרצונות שלו. איך הרב כותב פה שוב? להשתדל לרדת לסוף דעת בעלה ולדעת מה חפצו ולעשות רצונו כרצונו למען תמצא חן בעיניו. אפילו שאת לא מבינה מה זה קשור, מה שייך. זה התפקיד, זה הציפייה ממך, זה לא דברים גבוהים מאוד, זה הדבר המוסרי, שאדם עושה לשני מה שהשני צריך, לא מה שאני חושב שהוא זקוק וצריך. ואני מסיים בלשונו של הרמב״ם, רבנו הרמב״ם, בהלכות אישות, פרק ט"ו, בסוף הפרק, שם הוא כותב בתחילה מה, איך הבעל צריך להתנהל מול אשתו, ואחר כך הוא כותב כמה משפטים של האישה מול בעלה, השיעור הבא נרחיב יותר בעניין. אומר הרמב״ם ככה, וכן ציוו חכמים על האישה שתהיה מכבדת את בעלה ביותר מדי, ויהיה לו עליה מורה, ותעשה כל מעשיה על פיו, ויהיה בעיניה כמו שר או מלך. הנה בדיוק כמו שכותב הפלא יועץ פה, כמו מלך, מהלכת בתאוות ליבו ומרחקת כל מה שישנה. ומסיים הרבם על, גם על הבעל וגם על אשתו, וזהו דרך בנות ישראל ובני ישראל הקדושים הטהורים בזיווגם, ובדרכים אלו יהיה יישובם נאה ומשובח. אלו דברי הרמב״ם בסוף פרק ט"ו מהלכות אישות. והגויים, מלך ערבי באיזה מדינה, העתיק את לשון הרמב״ם בשפה שלהם, עשה מזה חוק במדינה שלו, מה האיש צריך להתנהג עם אשתו ואיך האישה צריכה להתנהג עם בעלה. אנחנו נרחיב בשיעור הבא בעזרת השם קצת יותר לבאר דברי הרמב״ם הללו ונמשיך הלאה. אבל חשוב מאוד לדעת, אישה יקרה, תביני, הדבר הכי מוסרי, הכי הגיוני שצריך להיות, זה שאת עושה את כל רצונותיו של בעלך, גם אם השכל שלך לא מבין, הלב שלך לא מקבל את זה, כי החסד הוא לעשות מה שהמקבל צריך ולא מה שהנותן חושב שצריך. ברוך ה' לעולם, אמן ואמן.